שהיום זה, נכון, הילולה של אור החיים הקדוש. אז שנה שעברה, בעקבות זה גם השנה, נקלטתי להילולה שעשו לידינו בבני ברק. יש שטיבל של הרב טוביאס. אז פתאום ראינו מודעה, מוצאי שבת זה היה. עשו הילולה של אור החיים הקדוש, כיוון זה שבת של קיץ, תחשבו שהתחילו בערך ב-10-11. היה כמו שעושים, שולחנות ארוכים, חילקו שם קוגל ב-12 בלילה, והביאו שם כמה דוברים מאוד... עם לב, עם... כאילו היה יפה, היה מיוחד. בין השאר דיבר הרב טוביאס בעצמו, שהוא גם רב בית הכנסת כזה, רב השכונה, הוא מוצאו מרומניה. אז הוא אומר שאור החיים נפטר בט"ו תמוז. וידוע שאצל החסידים הבעל שם טוב מאוד החזיק מאור החיים הקדוש. והסיפור הוא שבאותה שנה, תק"ג, כשאור החיים נפטר, הבעל שם טוב בדיוק נטל ידיים לסעודה השלישית, ואחרי שהוא כנראה אמר המוצי, אמר לחברי הקדישא שהיו איתו, עכשיו קבע נר מערבי. מערבי על שם מערב הארץ ישראל, נר מערבי, אור החיים הקדוש. בוצינה קדישה. איך ידע? הרי הוא נמצא שם והוא פה. הוא אומר שיש סוד של נטילת ידיים שמתגלה רק לאחד בדור. והוא רצה שנים, וגם אמרו לו, לא, זה נמסר רק לאור החיים. ועכשיו זה התגלה לו. אז הוא הבין שהוא כבר לא... הוא כבר לא איתנו. אז היה מה שהקשה, איך זה יכול להיות? הרי תתווה ותמוס באותה שנה, חל ביום ראשון. צעי שבת. הסעודה השלישית, כידוע זה בשבת. אם כן נוהגים כמו הרבים, נועים שיניהם. אבל הסעודה השלישית זה בשבת. אז איך הבעל שם טוב בסעודה השלישית, מגלה את הסוד שהאור החיים נפטר, שבת היה בי"ד. אמר הרב טוביאס, לא כאשר. אני הייתי ברומניה, התקשרתי ב9:30 בערב לבית בבני ברק, אמרו לי עכשיו חזרנו מערבית, ופה ברומניה, שם, עוד לא הייתה שקיעה. אבל זמן כזה שפה זה כבר ערב, שם זה עדיין יום, גם כי זה קצת יותר, נכון? וגם כי זה צפוני, הימים הרבה יותר ארוכים בקיץ במיוחד. אז הוא אומר, אז מתי שפה זה מוצאי שבת, שם עדיין סעודה שלישית. ככה התיישב השאלה ההיסטורית רוחנית. שלום, שלום. עכשיו
גם באוקראינה ובארץ, אותה שעה, אותו מקום, אותו ציר זמן. אז אי אפשר להגיד שגם היה פער בשעות.
אז זה רק פער בשקיעה, שעדיין, זה קיים, בואו נשא איזה שעתיים, פחות. טוב. אומר הרמב״ם, אני רוצה להביא את הדברים שהרמב״ם אומר על השאלה שהוא מביא, כביכול להקשות על דבריו, להציע שני תירוצים, אחד, על פי הרמב״ם, אחד כאילו תירוץ אלטרנטיבי, ועד לשלב ביניהם ולהגיד שאולי זה עומק דברי הרמב״ם. אני אומר, זה קצת דרוש, אבל נראה לי דרוש נאה בעזרת השם. זה אומר כך, מיני העניין, מיני נשאר לנו לבאר דבר אחד מזה העניין. והוא שיש מהפסוקים יחשבו בהם בני אדם שהשם ברך יגזור במרי, והשם ברך הכריח אליו. זה שקר, כמובן. וצריכים לנו לבערם, כי הרבה מבני האדם התבלבלו בהם. יכול להיות שהעריכות פה זה באמת הפרק הזה, עכשיו שמנו לב בהשוואה לצילומים, הוא ארוך במיוחד. א', זה יסוד, אבל יכול להיות שהוא גם במיוחד מתמודד עם שיטה שנוטה להגיד שאין לו כל כך בחירה. זכור שדווקא בעולם ה... מוסלמי, הערבי, אבל הוא מוסלמי. כמו שאז הוא היה הרבה יותר נחשב מושל בחיפה ומחובר עם הפילוסופיה וכו'. אבל אני חושב שבאופן בסיסי הייתה שם נטייה של מה שקוראים, הכל מכתוב. או הכל מיני, כן. שכאילו, אדם הוא ככה, לא באמת יש לו הרבה מה לעשות פה. יש כנראה נטייה לזה. הרמב"ם צריך הרבה לבאר את הטעות הזאת. אז אפילו תלו את זה בפסוקים בתורה. ומי זה מה שאמר לאברהם, ועבדו בינו אותם 400 שנה, אמרו, לא תראה שגזר על המצרים שיכניסו זרע אברהם, ולמה אנשם? ולא בהכרח, מגזירת השם ברך השתעבדו בהם, כמו שנגזר עליהם. והתשובה לאלו, שזה עניין דומה, כאילו אמר השם ברך, שהנולדים לעתיד יהיה מהם מורד ועובד, חסיד ורם, וזה אמיתי. ומפני זה המאמר התחייב פלוני הרע להיות רע על כל פנים, ולא פלוני הצדיק להיות צדיק על כל פנים. אבל כל מי שיהיה מהם רע, יהיה בבחירתו. ואילו היה רוצה להיות צדיק, היה יכול ואין מונע לו. מכן כל צדיק וצדיק, אילו היה רוצה להיות רע, לא היה מונע לו מזה. כי הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא, לא אמרה מלי שדוע עד שיאמר שכבר נגזר עליו. ואומנם באו הדברים בכלל, ונשאר כל איש ואיש לבחירתו, בעיקר יצירתו. וכן כל איש ואיש מן המצרים אשר חמסו ואונו אותם, היה בבחירתו שלא יחמסה מי לא היה רוצה, כי לא נגזר על האיש בפרט שיחמסה. כן, אז הרב אומר, יש פה גזרה שכך יהיה באופן כללי, אבל כל אדם פרטי יכול לבחור באיזה מסלול הוא יהיה. הוא מביא משל, שזה תכף נשאל עליו, כמו שהקדוש ברוך הוא יגיד שבדור הבא היו כמה חוטאים, כמה זה, זה כמו שמפקח המשטרה יגיד שאנחנו ב-20 שנה הבאות נתמודד באופן כזה עם פשעי רכוש, באופן כזה וכזה עם רציחות. שאלו אותו, מה אתה נביא, אתה גוזר גזרות על האנשים שיהיו בדור הבא רוצחים וגנבים? הוא אומר, כנראה שיהיו. אז אתה מכריח חלק מה... לא, לא יודע מי. כל אחד יכול להחליט אם הוא יהיה נורמטיבי או לא, אבל חלק יהיו, ככה זה.
אבל הרסת את
זה. יש איזה טבע כללי, אבל כל אחד יכול לבחור, אבל כל אחד יכול לבחור אם הוא יהיה פה או יהיה פה. נכון, זה התשובה באופן פשוט של הרמב"ם. עכשיו, אם הייתי לוקח משל לזה, אומר ככה המצרים, כל אחד היה יכול לבחור אם הוא יהיה מענה ומשעבד, או שהוא יהיה צדיק. נגיד משל לזה, אני חושב, שאם הייתי מחפש דוגמה שקצת מקבילה בפשוטה למה שהרמב"ם פה מתאר, זה היה... יצא לי ככה... תקל באיזה תקוח שהרמב"ם בזמן האחרון, על המנדט הבריטי בארץ ישראל. אז המנדט הבריטי בארץ ישראל היה בו כנראה מצד אחד היו שם שני אנשים כמו וינגייט, שתמך בפלוגות הלילה, הקים אותם בעצם, תמך בהגנה עצמאית של היהודים ורצה בעצם ממש ליצור מהם צבא לוחם וחסיד ציוני מובהק. ואגב, גם המפקד שהיה מעליו, אולי מפחות, לא מאותה רמה של ציונות, אבל משיקולים של מניעת טרור, תמך בו. כמה שנים, למרות שהייתה מאוד התנגדות בתוך הממשל הבריטי. אבל הגנרל שבאותו זמן היה מעליו, אחרת זה לא היה קורה, כי נתנו יד חופשית. אני סיפרתי את זה שזה היה בזמן תרצב תרצת. אחר כך הם כאילו קצת חזרו אחורה, ואז יצא גם הספר הלבן של 39, שבעצם ממש היה כמו קץ על הבית הלאומי. מאוד להגביל את העלייה, את הקניית קרקעות, והיה משמעות שבעוד כמה שנים יהיה פה רוב, או יישאר הרוב הקיצור. אז וינגייט נורא קיווה שיהיה את ספר לבן טוב, ניסה להשפיע, כשזה לא הצליח, הלך כמו אבל, התכנס עם מפקדי ההגנה ואמר, אין ברירה, צריך לצאת למלחמה נגד המנדט. הוא אמר, אוקיי, מה אתה מציע? דבר ראשון, לפוצץ את בתי הזיקוק בחיפה. מי יעשה את זה? אני. אני יכול להיכנס, והיה באמת לוחם ברמה הזה. אמרו לו, אתה משוגע? הוא אומר, שום בעיה. קיצור, פקדי הגנה התנגדו מסיבות מובנות. הוא היה מוכן. היה מוכן לעמוד בראש הלוחמים, אגב, קיבלו השראה, בסוף עשו את זה, אני לא זוכר. הלחי או העצב, בסוף פוצצו את הלחם עכשיו. פוצצו את בתי הזיקוק. מה? הקרדיט של הלחם. אז הוא בחר להיות צדיק, ולא מעט בחרו להיות רשעים, ואני חושב שבמנדט זה היה די שקול. כלומר, זה לא שכל המדיניות הייתה חד משמעית לטובת הערבים, כי אחרת ההגנה והסוכנות וזה לא... הם כן חשבו שיש להם סיכוי אצל הבריטים. ומצד שני, כן היה פקידות או תפיסה מאוד חזקה, משרד החוט, לא יודע, המושבות, שכאילו האינטרסים של ה... אגב, עד היום אירופה היא קצת נמצאת בסתירה הזאת, כן? שזו תפיסה מדינית שכן חשבו לקשרים ישראל, תפיסה אחרת שמעדיפה את הערבים. הן נלחמות זו בזו, עם העדפה בדרך כלל קצת לתפיסה של הערבים, אבל לא חד משמעית, לא עד הסוף. שם זה היה כנראה גם כן ככה. אז יכול הרמב״ם להגיד, פה אני אומר, זה יותר קל לי להביא את היישום. כל אחד יכול לבחור אם הוא יהיה וינגט או שהוא יהיה אלור דמויים. אם הרגו אותו, כנראה שידעו להם הרגו אותו. שוב פעם הלכת, כן. אז יש בחירה. אתה תחליט מה אתה תעשה. וכך אומר הרמב״ם על עוד מצב, ותכף נחזור למצרים. זאת התשובה בעצמה, נשוב על אמרו, אינך שוכן ומותיך וקם, העם הזה בזנם, אחרי אלוהי נחר, שאין הפרש בין זה ובין אמרו, כל מי שיעבוד עבודת כוכבים יעשה בו כך וכך, שאם לא ימצא לעולם מי שיעבוד אותה, תהיה אותה הפחדה לבטלם, ותהיינה הכללות כולם לבטלם. לכן האנשים אשר בתורה איננו נאמר, כאשר מצאנו דין סקילה בתורה, שזה שחילל שבת היה מוכרח לחלל, ולא מפני הקללות שבאו תורה נאמר שכאשר עבדו עבודת כוכבים חלו עליהם הקללות, העין שנגזר עליהם לעובדן בבחירתו עבדו, כל מי שעבדה בחר עליו העונש, כמו שנאמר, גם הם הבחרו בדרכיהם ושיקוציהם נפשם חפצה, גם אני אבחר בתעלוליהם וגרורותם אביא להם. פה באמת אני רוצה להקשות לכאורה, רואים שהרמב"ם משווה, הוא מתייחס פה לשתי מדרגות, אבל הוא כאילו משווה בין זה שהתורה למשל, יש בו חוי יגיד שבדור הבא יהיו כך וכך פושעים. לא כך וכך, יהיו פושעים. או שבתורה כתוב, מי שיחלל שבת חייב מיתה, משהו שיהיה כזה. מי שיעבוד עבודה זרה, יש לו עונש כזה. אז הנה התורה אומרת שיהיה מישהו שיעבוד עבודה זרה. הרמב"ם משווה את זה לעבדו ובינו אותם 400 שנה, ולאינך שוכן ומותיך וקם. והפלא הפשוט, לכאורה זה לא אותו דבר, כי להגיד שבדורות הבאים יהיו חוטאים, בסדר. זה שבכל דור יהיו כמה שיבחרו לעשות רע, אפשר לומר, זה באמת לא סותר את הבחירה. אבל להגיד שהמצרים יענו את ישראל, לכאורה זה לא שכמה מצרים יענו את ישראל. זו האומה המצרית כולה, זה מה שהיא תעשה. אלא אם כן הרמב״ם, בסוגריים, אפשר לומר, שאולי הרמב״ם מתכוון פה לרמוז, זה מה שהרמב״ם עונה על השאלה הזאת. איך המצרים יש להם בחירה, זה אומר, יש משהו בסיסי שהנחנה מזה גזרה, ומה שהם הגזימו, שהם עינו, שהם, והם מעשו לרעה, משהו כזה, ככה רמב"ן אומר. אולי גם הרמב"ם מתכוון, שיש איזה דבר בסיסי שהוא כאילו, באמת זה כבר חלק מהגזרה. מה שהם תחזרו, זה הבחירה, וזה באמת לא עשו כולם. זה כמו שבכל דור יש פושעים. אפשר להגיד, אבל הפשט הרמב״ם לא אמר את זה, לא שהרמב״ן אמר את זה. אז כאילו איך אתה משווה הרמב״ם בין הידיעה שיהיו כך וכך אנשים חוטאים בכל דור, לבין שאומרים פה על ציבור שלם שזה יהיה מה שהוא יעשה. ההפך, אולי החריגים יהיו אלה שלא חוטאים. ככה גם אינך שוכן ומותיך וקם, מה זה בזנה. הוא לא אומר שכמה אנשים יעבדו עבודה זרה, כאילו הרמב״ם משווה את זה, שכתוב בתורה מחלל שבת בסקילה, אז ברור שמספיק שיהיה אחד, אז יש חלות. אפשר להגיד שיש גם איזה, זה היחס בין הסטטיסטיקה לבחירה, כן, שבתוך ציבור גדול יהיו חוטאים, אבל להגיד שכל הציבור יחטא, זה כבר אמירה הרבה הרבה יותר חריפה. זה קושייה מכיוון אחד. קושייה מכיוון שני, לא על אינך שוכן ומותיך, אבל על המצרים. שאפשר לומר באמת, שמי אמר בכלל שזה נחשב עבירה? כן, אני חושב שבעיני המצרים, מה שהם עשו עם עם ישראל, זה היה חוקי לגמרי, כן. המלך קבע שהם עבדים. היה מושג של עבדות בעולם, זה לא... אצלנו להבדיל, כן. התורה נותנת לעבד איזשהו יחס, כן, מקום מנקם, ואין שלא... גדולי החכמים, ראינו טבי, כאילו, רואים שיש איזה יחס לעבד, הוא לא מחוק. חייב במצוות כאישה, יש כלפיו חובה. רב אריאל ככה מעריך בזה. הוא אישיות, הוא לא איזה... רק איזה חפצה כזה. אבל היה בעולם עבדות. גם אצל האומות היה. זה היה מאוד חוקי להעסיק עבדים. להעסיק, כן, זה ביטוי של היום. כמו, להעביד עבדים. אז בעיני המצרים זה, ואם מישהו מתנגד, הם מרביצים לו, זה גם לפי החום. עכשיו, אולי בזה באמת כמה מצרים באופן חריג היו אכזרים. לכן זה כבר כמו שאלה על כל... מי אמר שעל זה הייתה הגזרה? ועינוי יש גם ככה, כן. כלומר, המצרים עשו ממש לפי החוק, מבחינתם זה היה לגמרי לגיטימי, ומבחינתנו זה היה הצרה גדולה. אומרים שגם היוונים, כשהם באו פה ועשו מה שהם עשו, בעיני היוונים, אני לא יודע מה, האם זה היה שיטה דמוקרטית, מה שהוא אמר, שעשו את זה של יוון, אבל... יכול להיות שבעיני היוונים, מה שאנטיוכוס עשה, זה היה לגמרי חוקי. כי השיטה של יוון היא הרבה יותר פותחת, הרבה יותר מתקדמת, וזה גם קצת להכריח, זה בסדר. אז כאילו, מה הקושייה? כאילו, לא גזרו עליהם להיות רעים, הם מבחינתם, תגיד, אולי הם עושים. זה לא בסדר, כאילו, מאופן אמיתי, לשעבד את עם ישראל זה לא בסדר. אבל לא שהם חוטאים מהאובן הפשוט, כן? בוודאי לפי הערכים שהם מצויים בתוכם, זה מה שהם צריכים לעשות.
אם אנחנו דנים לפי הערכים שהם מצויים בתוכם, לא לפי הערכים האבסולוטיים הנכונים, אז על כל התראות של עם ישראל לדורותם אפשר ככה להגיד. ומה הצלבנים, אין להם דת שהם
הולכים לפי... תשאל אותם. הצלבנים, אני לא יודע מה היה החוקים שלהם.
הם חוטאים, הצלבנים חטאו לחוקי המוסר של עצמם, לא?
ימח שמם, לא, אני לא בטוח. זה היה ראי הספסוף, הם התפרו, היה להם חוקים. זה לא היה חוקי. מסכים שמי שעשה את הדבר הזה היה, זה קצת כמו היטלר כזה, כן? כאילו פתאום מישהו זה, אבל זה לא באמת, דור לפני ודור אחרי לא חושבים שזה חוקי, נכון? דור לפני ודור אחרי, אי אפשר היה סתם, גם במדינות האלה עם כל הצרות, אי אפשר היה סתם להרוג יהודי. היה צריך תירוץ, מצאו, אני לא אומר שלא מצאו. אבל זה לא היה סתם לשוט על כל הזה, היה להם הגנה, היה להם כתב זכויות. פה כאילו פרעו את החוק. פרעו את החוק המנהיגים, אני מסכים. אבל המצרים, הם לא פרעו שום חוק. זה היה ממש מסגרת של החוק. כולל יכול להיות שהחוק היה לספק לעבדים אבטיחים, בצלים, קישואים, כל ערב. מה?
זאת
אומרת, זה יכול להיות שזה כבר היה מעבר. זה היה מעבר. אז זה חריגה באמת. אז זה נחנה, מזה אני מסכים, זה המשל דומה. אם הרמב"ם מתכוון לזה, אז אני מקווה. אבל כל התקופה של העבדות והעינוי, שזה כולל גם המכות, עבד שלא רוצה לעבוד, נותן לו מכות, זה בסדר, זה החוק. לא מהבנים. כן, זאת אומרת, מבחינתם זה הם עושים את זה, מבחינתנו זה עינוי. ואני אומר, אז א', אולי גם התורה אומרת שזה חוקי, רק שזה... זה רע. יכול להיות שהתורה אומרת שזה רע, אבל עם הנושאים, כי הם חיים בתוך עולם, שזה משהו מקובל. זה מה שאתה אומר, זה לא אבסולוטי, אבל זה אונס. אדם חי בתוך עולם מושגים, מגיל קטן הוא גדל על זה. וכמו שאני אומר, זה לא פראות, כל העולם זה לא ה... פריעת חוק שלו, זה החוק שלו. כמו כל הדורות שהעסיקו עבדים, העסיקו, העבידו עבדים. לא תמיד בשיא הנחמדות, כן? זה היה רשעות גמורה. בעיני הדור שלנו זה היה, לא יודע, גם זה שהאישה עבדה בבית, רק בבית, ולא יצאה החוצה ולא למדה מקצוע, ושהם חושבים שהיה נורא והיום. יכול להיות שבעיני הדורותיהם, כולל אנשים שהיו בדורותיהם, זה היה מצוין. זה עניין של הסכמה, מה שהעולם מבין שצריך לעשות, ככה הוא מתנהג. אז כאילו קושייה אחת, איך הרמב״ם לוקח דוגמה של יחידים וממשיל את זה גם לדוגמה שנבואה על כל הכלל, ומצד שני גם כשהנבואה על כל הכלל, מי אמר בכלל שזה חטא? מה הקושייה בכלל? אפשר לתרץ מראש. זו השאלה.
גם אם זה לא חטא, עדיין זה מעשה ש...
זה גזירה. זה מעשה שיש לו בחירה.
שאין בו, כאילו, שנשלט מהם...
כאילו, נשלט הבחירה. יכול להיות שהנבואה היא תהיה שהם ישלטו. זה נכן עמי, יכול להיות שזה מותר להגיד שזה גזירת השם. מי העם שיהיה לו יותר כוח בתקופה מסוימת? זה האמת לא קשור לבחירה החופשית. המצב יהיה שהם, אנחנו נהיה שם, נתגלגל לשם בעל כורחנו, והם יהיה להם כוח. זה באמת לא בבחירה. אבל אז הם יעשו, מה שהם יעשו, כן? זה לא בהכרח שלילת הבחירה. אם הם מנבים שמי שנצח במלחמה זה שלילת הבחירה. מעניין. רוצה להפסיד. השאלה שמי שנצח במלחמה זה שאלה של כוח, זה שאלה של יכולת. כמו מנבא, מי גבוה, מי חזק. מה רצית לשאול?
על מה הם
נענשו? מה?
על מה הם נענשו?
המצרים. שהם לא שמעו בכל משה רבן. האם הם נענשו על כל העבר? לא תתאהב מצרי! תפקתי עד עכשיו. כי גר היית בארצו. כאילו אפילו משמע, יכול להגיד, היו תמיד כמה חסידי אומות העולם במצרים שככה מתחת לשולחן נתנו עוד כמה פרוסות וזה. אבל לא את הכוונה, זה היה מורכב. צד אחד היה זה, מצד שני, נתנו לנו שם לחיות. היה יכול להיות יותר גרוע. הם נהגו לפי הכללים, והבצלים קיבלנו בזמן. אבל מצד שני, זה כל המצב. כמו שרואים היום, על הפנים, כן? אבל מצד שני, כן. כמו באירופה של ימי הביניים, אז היהודים הולכים עם, לא יודע, עם חלק מהפעמים עם זה, והם רק ברובע שלהם, וכל מיני עשו להם לקנות אדמות ולהלוות בריבית, גם ידבו, אבל רק זה, כן? חצי מהמלאכות אסור להם וזה. מצד שני, הם אמרו כל יום תודה רבה למלך שמרשה להם להיות שם, כן? אולי אפילו היה תפילה לשלום המלכות, נכון? היה תפילה. יום אחד מצאתי בחומה שיש לי בבית, תפילה לשלום הקיסר. קיסר פייבד ואשתו הקיסרית וזה. איזה שייט, התלבטנו אם צריך היום לשנות לבנימין ואשתו וזה. כאילו פתאום להיזכר מה היה פעם. לא בטוח שניקחנו דבש, אבל בכל אופן תודה רבה שאתה לא מקרש אותנו לגמרי, כן? אז זה ה...
לפיית הפסוק אומר שהמצרים כן התעללו יותר מעבדות רגילה.
אני מגלשים
עוד יותר.
מה,
ש... ממש היה עבדות פעם, זה לא היה עבדות.
בני ישראל בפרך, כן.
נכון.
מה אם זה משהו שאל?
על זה הייתה...
מה, המכות?
כן. על זה כן הייתה
המכות, והוא בים.
מה שנשתל ממנו...
אני אומר, זה בגלל שהם לא שמעו למשה.
נכון,
נשתל ממנו. אז בכלל נשלל על הבסיסי. על הדבר מינימלי,
שלא... טוב, אני מודה שאני צריך למסור הצהרה שהמצרים לא היו בסדר. אבל... עכשיו אני רוצה לתרץ, לפי דרכי, כן? אני קצת דרוש, אבל אני חושב שהוא מכוון נגד את ה... אני מתכוון דרוש במה שכתוב כאן, אבל יכול להיות שזה עומק הדברים על דרך הדרוש. הרמב״ם עצמו אומר במקום אחר, רמב״ם מפורסם, שתכלית העולם זה איש חכם וטוב. זה הרמב״ם הקדמה לפירוש המשנה. שהוא אומר בשביל מה יש כל כך הרבה אנשים... זה, יש איזה אחד שהוא באמת עובד השם, חסיד, כל השאר מה עושים? מפתחים את העולם, משוגעים. כל הם משוגעים, נכון? אחד עולה, אחד ל... יש לזה ביטוי כזה, לציר השביעי, כן? לחוג השביעי, כאילו, מקום מאוד רחוק בקוטב הדרומי או הצפוני, בשביל לקפוץ איזה דינר, והוא וכל האחרים שהם משתגעים כל היום, שמחפשים את העושר במקום רחוק, הם בעצם, בשביל שפעם אחת אותו חסיד יהיה לו איזה צל לנוח בו, יהיה לו איזשהו... הוא יצא החוצה, הוא יוכל לקנות במה שהוא צריך. שבזה הם מקיימים קשרים ושווקים ומרחצאות, שפעם אחת רבי יהודה ברבי אליי, כן, יוכל להתרחץ לכבוד שבת, וכדומה. אז אם נדבר, נלמד את הרמב״ם ההוא לאור הרמב״ם פה, הרמב״ם אומר שיש בחירה חופשית. זאת אומרת, זה יסוד מאוד גדול. כשאתה קורא שם, הוא אומר, אתה יודע מה? כמה מנצלים את הבחירה החופשית? אחד בדור. זה מה שכתוב שם. כל המשוגעים האלה הם נסים את הפרידה החופשית, כלומר, בוחרים. בסדר, בוחרים לא טוב, כן. כמו שאמר, דיברנו על זה גם בפעמים קודמות, אפשר להגיד, הם מנצלים את הבחירה, בוחרים לרע. יש להם אפשרות, בוחרים לרע. אפשר להגיד, הם לא באמת בוחרים. הם לא בני חורים. שני הניסוחים יהיו נכונים. אבל כמה באמת מממשים את האפשרות להיות בוחר בדברים האמיתיים בדור? יכול להיות בעיקרון אחד, יחידים. מלא, זה לא מפריע לרמב״ם להשוות, כן, בין זה שכתוב בתורה שיהיו כמה חיילי שבר, זה שכתוב בתורה שהמצרים יענו, בסדר, אבל כל אחד יכול להיות היחיד שמבין שזה בלוף כל הסיפור הזה. ושמה שהמצרים עושים זה לא בסדר, ושיש פה עם שמגיע לו לחיות את החיים שלו, ואם יש לו חוש יותר זה בנים של אברהם, יצחק ויעקב, שמיוחד צריך להתייחס להם בכבוד, ואין מקום לכל ההתעללות הזאת, לכל ההתאמרות הזאת. זה מה שהרמב"ם אומר. כלומר, יכול להיות שהרמב"ם לשיטתו לא יפריע לו לומר שהבחירה החופשית מתבטאת ביחידים. אני לא צריך, כאילו, לא שכל אחד יכול לבחור אם הוא יהיה מהרגילים או יהיה מהפושעים. לא, כל אחד יכול לבחור אם הוא יהיה מהרגילים או מהחסידים המעטים. כן. זה מה שקרה גם במצרים וגם במלחה שוכרים אותך וכמה מזה וזה. ואז נחבר את זה למה שאמרנו קודם. הרי בעצם אמרנו, הרי זה הנורמות. מה רוצים מהמצרים? אני אמר בכלל שיש פה רוע. זה לפי הערכים שלהם. יכולים מצרים להגיד, אני קיימתי שבע מצוות בני נוח. אני לא הורג אף אחד. אני לא מקפיד על עריות, יכול להיות. אני לא זה. ומה שאני מעביד עבדים, זה חוקי, זה שלי. עבד שייך לאדון. זהו, מה אתם רוצים? אם הוא בורח, אז אני אתבע אותו בבית משפט, ויחזרו אותו. הוא מפר את החוק. הוא גנב. כן. אז אבל מה היחיד יכול לבחור? היחיד יכול כאילו להתרומם מעל כל זה. כלומר, כל החברה חיה בעולם מושגים מסוים, אני רואה את משהו אחר. אני רואה מעבר. אני נמצא באיזו תמונה שמשוחררת, כלומר, זה לא בן חורין שהוא רק משוחרר מהיצרים שמשפיעים על האדם. הוא משוחרר גם מכל התפיסות שיש עכשיו בהווה. שבאמת התפיסות שיש בהווה, יש בהם חיסרון, יש בהם רשע, יש בהם פגמים. הבן חורין אומר, אני יכול להיות מעבר לכל זה. בעצם לקפוץ מעבר לכל מה שכל האנושות נמצאת עכשיו. לצאת מהתודעה של האנושות ולהיות בערכים נצחים. כאילו, אותו חכם וחסיד שבשבילו כל העולם שווה, זה גם אותו מצרי בודד, אגב, לא סופר עליו, יש אחד כזה. תרוע אולי, לא יודע. אם נגיד שיתרוע יש שם קצת מהנהגה, מה שחזן אומרים, תרוע הוא כזה. אותו מצרי בודד שאומר, אני לא מקבל, אם תרצו וינגט, כן. שאומר שמה, המצב קצת היה יותר שקול, אבל די שווינגט היה חריג. אז זה אחד שיכול להגיד, אני מעבר לכל מה שכולם תופסים, כולם רואים, כולם חושבים, גם אם כזה בכל זה החוק. אני מבין שיש איזה אמת יותר גבוהה. אז זה שבוחר הוא האיש חכם וטוב שבשבילו, אם נגיד אני אהיה קצת אוניברסלי, כל מצרים, מה מחזיק אותה? מה נותן הזכות קיום? זה המצרי הבודד הזה שאומר, האמת, משה רבנו, תורתו האמת, האמת היהודים עוד לפני משה רבנו אפילו, אסור סתם להתעלל בהם. זה עליו כל ה... עליו עומד העולם, כן? עליו עומד את מצרים.
למה אם זה רגיל וטבעי זה לא שולל את הבחירה? כלומר, בסדר, אבל לא היה אופציה למצרים להיות תאומה מיוחדת. לא היה אופציה למצרים להיות תאומה שרובה בחורבתו.
מה שאני טוען שהבחירה החופשית הפשוטה, כאילו בעצם עכשיו עלינו בחירה חופשית פשוטה לבחירה חופשית הרבה יותר גבוהה. קצת דרוש, כי אני מדבר שהרמב"ם מדבר על הבחירה הפשוטה. הרמב"ם אומר, יש שני מסלולים, נראה קצת מדבריו שהוא חשב שהמצרים היו יכולים להתחלק בשווה לשתי האפשרויות. קצת לקחתי את זה מעבר לפי ההסתכלות על המציאות. בחירה חופשית הפשוטה, אדם לא נתבע על זה. זה כאילו מי שהולך לפי הנורמות, הייתי אומר שהוא צדיק. משתמש בלשון של הרמח"ל. מי שאף פעם לא ייתן מכות לעבד סתם. ותמיד ייתן לו את האוכל בזמן, ויעשה הכל לפי החוק, הנוהג במדינתו, הוא יכול לחשב צדיק. עכשיו, אני לא יודע אם הוא יקבל גן עדן, כן? זה כבר ויכוח מה יש לאומות העולם, ישראל לחלל עולם הבא, לא יודע.
אבל כל המצרים היו
יכולים להיות. צדיק במושגים שלנו, שוב, במושגים שלהם, הוא אדם, אני צריך להגיד בלעז, נורמטיבי, הוא בסדר. מי שעושה מעבר, רמח"ל אומר חסיד. אז כאילו הבחירה היא להיות חסידים. אם אני, לפי ההערה, עכשיו מאירים, אלא רמב"ם אומר, לכן למה לא אכפת לי, הבחירה היא להיות חסידים. אתה אומר, מה זה שווה חסיד אחד, זה נקרא בחירה, אומר, אוקיי, אתה הרמב"ם, אני הרמב"ם בעצמי אמרתי, שבעצם כל הסיפור של כל האנושות בשביל אדם אחד כזה. וזה יכול להיות שגם, גם נחזור אל עם ישראל, נכנס שלחם מבטיך בכמה, הכוונה שכל העם יעבוד עבודה זרה, זה לא שכתוב שם, לא כתוב שכמה יעבדו עבודה זרה. זה הם מבינים, זה כתוב שיהיה סקילה, הכוונה, יהיו כאלה שיקשלו. זה לא יהיה מחוץ לנורמות, זה יהיה הנורמות. אני חושב, אגב, גם בהלכה יש איזו השפעה, שמי שחוטא בחטא שכולם חוטאים, יכול להיות שהוא קשר לעדות. שוב, צריך לעיין בזה, כן.
סמארטפונים
שירים
לעדות.
מה? סמארטפונים שירים לעדות. ברור, ברור. דיברו בזמנו בדור הקודם על גילוח ביתה, שלא הבינו למה זה כל כך אסור. זה... גם הפשט מה שכתוב שלא הוסיפו מחול על קודש בגמרא, לא, מותר בשוגים עליו מזידים, זו הדוגמה של הגמרא. זה מובא שם, תפרש. ש... לא, לא, לא אמרו להם פעם אחת שצריך לזה, ומי שלא עושים מחול על קודש, הרבה פעמים הוא חוצה את הגבול לצד השני, בעניין של שניות. לא הבינו שזה חשוב. לא שלא ידעו, לא הבינו. יש כאלה... מי להתר כזה... כן, אני מסכים. זה אגב היה עכשיו מדובר, הרב גלגזי נתן לנו שיעור על זה, שהיה דיון על פסלו קידושין. כי אמרו שהעדים לא היו בסדר. בהתחלה התפרסם איזו ידיעה כזאת פיקטיבית, שלא שמרו נגיע. מה זה? בדיחה, כאילו. הלוואי בכל העדים, למה יש עדים שזה... כל העדים שיש בכל החתונות, ודאי בחתונות שאנשים מסורתיים, חילונים, מה שנקרא, כולם שורים נגיע? מבקשים שומרי שבת. זה לא מה שעושים, שהם מביאים לחתונה. או שאתה מביא מהבית, או שאתה מבקש שומרי שבת. כוח שהם שומרים נגיע. אז הרבנות אמרה, מה פתאום? לא פסלנו. חיללו שבת והעריות, הכל. כאילו, דבר שכל אחד מבין שאתה לא יכול להיות דתי אם אתה עושה את זה. אבל בעניין הזה, כאילו משמע, מתחת בין השורות, הרבנות אמרה שזה קשר לעדות. אבל הוא לא בסדר, הוא עובר על אותו תור. אנשים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה. טוב, נחזור אלינו. אז זה הבחירה. הבחירה היא להיות החסיד הזה. עכשיו אני אומר, זה מיישב לי, שכל אחד שקורא את הרמב״ם שמה, הוא אומר, זה עושה הרגשה לא טובה. כאילו הוא אומר, שמע, כל הבני אדם זה כזה רק... איך התאים את זה? כולם אמצעים. יש אחד שהוא המטרה. כל השאר זה רק איזה. כולם לא חשובים, כולם לא זה. עכשיו אני חושב, זה קצת מתיישב, כי אתה מבין מי זה האחד הזה. האחד הזה הוא בעצם חי את הרצון להביא את האנושות למקום שעדיין לא נמצאת בו. כלומר, הבחירה החופשית שלו, כמו שאמרתי, זה לא רק לא להיות כבול לכבלי היצר שמוציא את האדם מהנורמות, אלא זה גם לא להיות כבול לנורמות. באמת זה אדם, איש מעלה, שהוא חי, הוא מגדלות של כל הדור. הוא מסיד את העולם קדימה. ברור שכל העולם שווה בשבילו. לכל האנשים יש בחירה ברמה אחרת, כן? להיות כמו הנורמות או לחרוג מהם לרע, כן? אבל הבן אדם הזה הוא עושה את הטעם של כל החיים, אחרת הכל היה נשאר באיזה מעגל קסמים, לא זז לשום מקום. הוא מביא את העולם למדרגה יותר גבוהה. וזה גם נראה לי ממש פשט, לא יודע אם פה, אבל האיש שהרמב"ם דיבר עליו שם הוא כזה. וזה האיש שגם בזמן שכולם עבדו עבודה זרה, הוא לא. זה הנביא אולי, או מי שהיה יחד עם הנביאים. היו יחידים, כל העם היה זה.
זה
מתרסת
את הסיכול.
מה?
זה מתרסת את הסיכול שיש בלהיות אמצעי.
זה לא להיות אמצעי, כאילו, תלוי באיזה רמה, זה כאילו אומר, כמו שהגויים ירגישו, למה רק אנחנו סתם כאלה ועם ישראל זה הלב וכאילו אנחנו לא חשובים. אבל אם הם השתכנעו שעם ישראל הוא נמצא באיזה מקום הרבה הרבה יותר למה שהם חושבים שבן אדם נמצא בו. לא שהם בני אדם ואתם פחות מבני אדם. אתם בני אדם נפלאים, כל הדברים היפים שכתבו וכותבים על מה שיש בתוך האדם, עם כל המורכבות, עם כל העליות והירידות והרצונות, והחלומות והפחדים והגעגועים, הכל נמצא גם אצלכם. יש משהו אחר. לא מורידים אתכם, אומרים שיש פה משהו מעבר. אם הוא היה מקבל, הרי זה בעצם ויכוח גם על המציאות, אם הוא היה מקבל שיש פה משהו מעבר, היה אומר, וואו, יש פה בעצם בתוך העולם מישהו שמאפשר להביא את כל העולם למקום אחר. אז ברור שתתייחס אליו אחרת, כן. אגב, הנוצרים לפחות אין להם שום טענה, כי הם אומרים את זה על איש אחד, כן? הם קודם יכולים להגיד על איש אחד שיש לו איזה משהו אחר מכולם, והוא מביא את כולם לגאולה, וזה הם אומרים את זה. אז אנחנו רואים שהטעות שלהם שזה לא בן אדם, זה עם. כל מה שהם מפרשים עליו, ופסוקי התנ"ך ומסלפים, זה על עם ישראל נאמר, כן? אבל זה יודע שאם מעלים על דעתם שיש אחד כזה, אז הם מוכנים לתת לו משקל אלוהי. חלילה. יש עם כזה, יש עם השם. אז אם הם מקבלים את זה, תבין, זה לא מוריד. כן. זה כמו שרופא, הוא במחלקה, יביאו איזה רופא צעיר, יתנו לו קצת, פתאום הוא רואה שכולם מקשיבים לו, אז הוא יגיד, מה אתם מקשיבים לו, מה אני לא רופא? ותאמר שהמאדם הזה פותר את כל ה... מרפא את כל ה... כל החולים שחשבו שאי אפשר לרפא, הוא מרפא. אז ברור שהוא נמצא במקום אחר. אז זה האיש הזה של הרמב״ם. זה האיש שנמצא לפני החטא של אדם הראשון, זה האיש שנמצא מעבר להווה. הוא נמצא במקום אחר. באמת, בשבילו כל העולם שווה. וזה עכשיו בצורה קצת אחרת, אני רוצה לעשות חיבור קצת אלינו. יש סיפור מפורסם שרבי נחמן מעשה בתבואת שיגאון. שפעם אחת המלך והמשנה, אני חושב, חלמו שמחר יהיה תבואה שכל מי שיאכל אותה ישתגע. כן? אז אמרו, מה נעשה? לאכול, לא לאכול אי אפשר, כי אי אפשר בלי לאכול. נאכל, נהיה משוגעים. אז אמרו, נעשה סימן על המצח, וכשנסתכל אחד על השני, נדע שאנחנו משוגעים. כלומר, אנחנו לא משוגעים עד כדי כך שאפילו לא יודעים שאנחנו משוגעים. נדע שאנחנו משוגעים. זה סיפור. סיפור שוב, ברגע ראשון מוזר, אבל בעצם נפלא. כי זה בעצם אומר, כל העולם ייכנס לזה טירוף, אבל בעיני העולם, מה הכוונה שאי אפשר לא לאכול מהתבואה? הכוונה, מי שבעיני העולם, בעיני העולם מי שיתנהג, לא כמו כל העולם הוא המשוגע, כן? העולם כולו יהיה משוגע, אבל מי שיגיד אחרת הוא יהיה משוגע. כל אחד יכול להבין על מה אני מרמז. לפני 30 שנה, אני אגיד קצת יותר בפירוש, אז הוציאו מהספר של ה... פסיכולוגיה של אמריקה, של פסיכיאטריה, כן, יש איזה ספר כזה, מתאר את כל המחלות הנפשיות. אז אני חושב עד שנת 80 או 90, גם מי שיש לו נטייה מינית הפוכה, הוא היה אחד מההפרעות. לא יודע, הם אמרו שהוא פסיכוזה חריפה, אז מה זה? יש כאלה יותר חריפים, בהגדרות האלה, אבל אמרו זה הפרעה. ואז בשנת ה-90, לא יודע, זה אפשר למצוא את זה, החליטו להחריג. מסיבות ואידיאולוגיות מפורסמות כיום, באותו היום, כל העולם אכל מהתבואה של השיגאון, כן? שמה שהיה נחשב חריג, פתאום אומרים, שמע, זה הנורמה. וכל מי שיגיד שזה לא נורמה, הוא משוגע. אז מה אתה יכול לעשות בעולם כזה שכולם משוגעים? יכול להגיד, אני זוכר שיש משהו אחר. אז זוכר שיש משהו אחר, ברמה עמוקה, כן? זה האיש חכם וטוב, כן? זה האיש חכם וטוב שלוקח את העולם למקום שעדיין העולם לא נמצא בו. אני יודע, הדוגמה היא לא שלמה, כי יש שיגעונות שהיו מאז ומעולם, והעולם עוד לא למד, נגיד כמו העבדות, שהייתה הרבה דורות, פתאום העולם קצת יצא ממנו, מתחיל לצאת, לא לגמרי. יש שיגעונות חדשים.
יש את בוס גמון גרסה,
של התבואה?
כן, שהם החליטו לשמור לעצמם, אמרו, כולם יסתכלו לנו שאתם תסתכלו לנו, אנחנו לא נוגעים בזה.
טוב, זה עוד דרך. זה גרסה אמיתית או שזה גרסה
של... זה בספר של כל סיפור רבי נחמן.
אם תרצו, זה בחירה בין להצטגר לבין בכל אופן להיות בתוך העולם. כי לאכול מהתבואה זה כמו הסיפור המפורסם אחר, זה להיות אינדיק. כי אתה אומר, כולם תרנגולים? גם אני תרנגול. אני תרנגול זה שזוכר שהוא בן אדם. זה ההבדל. אבל אני גם תרנגול. עכשיו, מה הכוונה? תרנגול לא חלילה זה. אבל הכוונה, אני לא... כאילו, כמו שאני אומר, אני מבין שהמצרים הולכים לפי הנורמה. אני מבין את השגרון. אני כאילו מבין שאפילו האטמוספירה היא כזאת. כשעבדו כולם עבודה זרה, למה זה היה כל כך חזק? זה היה עם שתי סיבות. פתאום התבהר לי, לא, מה שקורה בימינו, הבנתי למה עבדו עבודה זרה. א', היה משיכה לקרבת אלוקים. אבל בסדר, תעשה את זה במסלול שלנו. תלך לכותל, תתפלל, לא יודע, תגיד תהילים. דוד המלך, אתה רואה אצלו להט עצום, למה עבודה זרה? אז שוב, בעולם שאין בו קרבת אלוקים, הוא בכלל לא מבין את האהבה המינה. אבל כשיש בו, ברור שזה נורא חזק, אבל עדיין למה ללכת לשם? תשובה, כי זה הייתה הנורמה. עם ישראל ניסה להגיד משהו אחר, אבל כל העולם לא חשב שזה שייך לאלה שנמצאים מחוץ לתחום, משולי החברה. זה היה המרכז, זה היה שיא התרבות. וזה היה יותר נגיש, יותר קליט כמובן. זה כמו מה היום, האם אנחנו מתפלאים שעם ישראל, חלקים בעם ישראל, נמשכים למה שאומרים באירופה. זה השיא הזה, זה גם מושך, כי זה צבעוני, כי כל מיני דברים. וזה גם מקובל. אז איך, מה תגיד אחר? אז הבוחר האמיתי אומר, אני יכול לחיות מהם. יכול להיות. אז הבחירה חופשית ברמה מאוד מאוד עמוקה. הוא באמת בן חורין מכל הזה. רק נגיד עוד בקצרה, שכתוב אצל מנשה, שהוא אמר לרב אשי, אתה יודע מה זה היצר שהיה בזמננו, כן? אתה יודע מה זה לחתוך את הלחם, הוא אומר שהוא לא יודע. הוא אומר, האם היית בזמננו, היית מרים את הגלימה, ורס לעבוד עבודה זר. כלומר, היית כאילו שבוי בתודעה הזאת. אנחנו לא הרמנו את הגלימה, מה זה אומר? היינו משוגעים, אבל הבנו שאנחנו משוגעים. לכן נתנו לגלימה לעצור אותנו. כן? הבגד יפריע לרוץ, אבל טוב שהוא מפריע. רצנו כך, משוגעים. אבל לפחות הבנו שאם יש איזה עיכוב, ברוך השם שיש עיכוב. כאילו, הם הבינו שהם משוגעים. אני כאילו הייתי מוסיף לימוד זכות ואומר, בזכות זה שהם הבינו שהם משוגעים, כאילו אומר מנה של רבה ש... בזכות זה שאנחנו הבנו, נהנחנו על זה שאנחנו עובדים עובדה זרה, בזכות זה בדור שלך כבר לא עובדים. כאילו, אנחנו בעצם היינו העין שקצת מתרוממת. שוב, ישעיהו זה עוד קומה, כן? אבל גם מנה שקצת, כן, יש מדרגות, יש כאלה, לגמרי מעבר, יש כאלה, מבינים שצריך להיות משהו אחר. בזכות זה בסוף באו דורות שבאמת השתנו.